אוקיי, דיברנו על בחור. אני ממש צריך את הלוח היום. מה? טנק סרבן. אתה יודע מה עושים בדברים האלה? זה לא בחודר להסביר מה? רגע, חיברתי את ה-HDMI שלי. נראה אם זה יעשה את העבודה. זהו, נכון? טוב. אוקיי. אוקיי, אני רוצה היום להמשיך את הנושא של הבנייה מושגית, דיברנו עליו, עם איזשהו קטע שהוא טיפה מתמטי לא מאוד, אני לא אכנס לפרטים יותר מדי, אבל אני חושב שזה מעניין לראות את זה מהזווית הזאת, כי זה בעצם נותן איזשהו סוג של מבט יותר שיטתי על הבנייה מושגית. אני אתחיל אולי עם הגמרא בקידושין, גמרא בקידושין בדף זין. בדרך כלל כשבן אדם מקדש אישה, נגיד בכסף אנחנו מדברים עכשיו, אז הוא נותן לאישה פרוטה, הוא אומר, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו כדת משה וישראל, הוא נתן לה את הפרוטה והיא מתקדשת לו. אוקיי? הגמרא פה מביאה כמה מקרים, ארבעה למעשה, אפשר לומר, שבהם הסיפור טיפה שונה. אז הסיפור, המקרה הראשון, מופיע בסוף וו עמוד ב', אמר רבא, פה למטה, כן? אמר רבא, תן מנה לפלוני, ויקדש לך. עושים פה סיבובים קצת. זאת אומרת, קודם כל יש את הבעל והאישה, בדרך כלל הוא אמור לתת לה את הכסף, והיא מקודשת לו. עכשיו היא אומרת, לא, תן את הכסף להוא, ואני אקדש לך. ואנחנו מסיתים את מתן הכסף למישהו אחר, והוא מקודש, היא מקודשת אליו. אז כתוב, מקודשת מדין ערב. זאת אומרת, שבעצם זה קידושין. למרות שזה לא המהלך הרגיל של קידושין. אבל גם זה קידושין. אחרי זה אומרת הגמרא, ערב, לאו הפלגב דלומטי הנאה לידי, כמשעבד נפשי, היי איתה תנמי, הפלגב דלומטי הנאה לידה, כמשעבדה ומקנה נפשה. זאת אומרת, מה קורה בדין ערב? בדין ערב, אני אומר לבן אדם, תלווה לו כסף, ואני ערב להלוואה הזאת. זאת אומרת, אם יש בעיות, אני משלם לך. אני פורע לך, זה דין ערב. אתם רואים את הדמיון לאישה. האישה בעצם אומרת, תן לו את הכסף, אבל לא הוא ייתן לך את התמורה, או יחזיר לך, אלא אני התמורה. אתה נותן לו את הכסף, ואני מקודשת לך. אז אני כביכול ערבה עבור הבן אדם ההוא. התפיסה הפשוטה, ככה עולה מסוגיה בבבא בתרא, שדין ערב פועל מדין הנאה. זאת אומרת שאם אתה נתת כסף לפלוני, כי אני ביקשתי ממך, זה אומר שבעצם אתה סומך עליי, אתה מוכן עבורי לתת כסף לפלוני. זה הנאה עבורי. בעצם קיבלתי ממך הנאה, כי אתה מראה לי שאתה נותן בי אמון, או אתה מעריך אותי, או אתה נשווה לך מספיק, בשביל שתיתן על פי כסף למישהו אחר. בהנאה הזאת אתה מקודש לי, אני מקודשת לך. קיבלתי ממך את ההנאה הזאת, זה בעצם ההנאה שהערב, גורמת לערב להיות מחויב. ואת הערב אומר, תן תלווה לפלוני כסף, ובזה שאתה סומך עליי, אתה מוכן להלוות לו, בגלל שאני ערב, זה שאתה סומך עליי, זה בעצמו איזשהו סוג של הנאה, וההנאה הזאת גורמת לי להיות ערב. זאת אומרת, להיות מחויב כלפיך, אם אני צריך לפרוע. אוקיי? אותו דבר יש פה בקידושין. עכשיו, לא כולם מסכימים שזה בדיוק המנגנון, שזה מנגנון של הנאה, יש כאלה שטוענים שלא, זה מנגנון של כסף. אני מתקדשת לך בכסף שאתה משלם לו, במקום לי. תחשבו על זה שהוא כאילו שליח לקבלה שלי. אם אני שולחת שליח לקבלה, אז מה עושה המקדש? נותן את הכסף לשליח הקבלה, נכון? ובזה אני מקודשת לנותן הכסף, אוקיי? אז בעצם זה בדיוק מקרה של שליח לקבלה. בהבדל אחד. מה ההבדל? נכון? הכסף נשאר אצל השליח. בשליח קבלה, השליח מקבל את הכסף, ועל אחרי זה הוא חוזר אליי, ונותן לי את הכסף. זה כסף שלי. הוא זכה את זה עבורי. פה צריך את החידוש של דין ערב. לכן זה לא מספיק שיש את דין שליח קבלה. צריך את החידוש של דין ערב. והחידוש של דין ערב אומר, ששליח קבלה יכול לפעול עבורי, גם אם אני... גם אם הכסף לא מגיע אליי בסוף, אלא הכסף נשאר באמת שלו. אבל זה לא קידושי הנאה לפי התפיסה, זה מחלוקת ראשונים, כל מה שאני אומר עכשיו. אני רק אומר את זה באמת באופן סכמטי, אני לא רוצה להיכנס פה לכל הפרטים. אז אפשרות אחת שאני מתקדשת בהנאה, אפשרות שנייה זה שהכסף עצמו זה כאילו ניתן לי, אבל במקום לי הוא ניתן לו. אבל מתן הכסף הוא המקדש, לא ההנאה ששמחת עליי. אוקיי? זה מחלוקת ראשונים. אז זה מקרה ראשון. אז מה קרה במקרה הזה? שימו לב, בדרך כלל נגיד אני, האישה, אז אני עומדת מול המקדש, בדרך כלל הוא צריך לתת לי את הכסף, ותמורת זה אני מקודשת לו, מה שקורה פה זה אנחנו מסיתים את מתן הכסף, הוא נותן את הכסף למישהו אחר, ואני מקודשת לו בכסף הזה. אוקיי? זה דין ערב. היי לך מנה והתקדשי לפלוני, מקרה שני. היי לך מנה והתקדשי לפלוני, מקודשת מדין עבד כנעני. מה הכוונה? כאשר יש עבד של בן אדם, אז העבד בדרך כלל אין לו כסף, כל מה שקנה העבד קנה רבו. איך אפשר לפדות את העבד הזה? אפשר לתת לבעלים, אני אתן, מישהו אחר, ייתן לבעלים כסף, תמורת העבד, שישחרר את העבד. אוקיי? אז זה בעצם דין עבד כנעני. אני נותן לך כסף, אבל את התמורה לא אני מקבל, אלא מקבל העבד. כאילו שהעבד נתן את הכסף, רק אני נתתי... זאת אומרת, אם במקרה של, דין ערב, מישהו קיבל כסף עבור האישה, פה מישהו נותן כסף במקום הבעל. בסדר? אז היי לחמנה, מישהו נותן במקום הבעל, נותן לי כסף, היי לחמנה, והתקצי לפלוני. לא נותן הכסף, אלא מישהו אחר. אוקיי? אז השאלה אם הבן אדם נותן במקומי כסף או מקבל במקומי כסף. בסדר, זה ההבדל. מקודש עד מדין עבד כנעני. למה? אומרת הגמרא, עבד כנעני, לאו אף על גב דלא כחסר, ולא מידי, כקני נפשי, הרי אני שילמתי לאדון של העבד הכנעני, ואז העבד הכנעני השתחרר. עכשיו, העבד הכנעני לא חיסר כלום, הוא לא נתן שום דבר לאדון שלו. אני חסרתי את הכסף, ובכל זאת, הוא קנה את עצמו. אז רואים שלמרות שאתה לא מחוסר כלום, אתה יכול לקנות. אז היי גב רנמי, אף על גב דלא כחסר ולא מידי, קקני לה להיית אתה. לא, אז אותו אדם בעצם לא חסר שום כסף, נכון? כי אני מקבלת כסף ממישהו אחר, ובזה אני מתקדשת לך, לא חסרת שום כסף. כן? קודם הייתה חסרה הקבלה של האישה, כי מישהו קיבל במקום האישה. כאן חסר מתן הכסף של הנותן. כי מישהו אחר נותן לי כסף, ואני מתקדשת לך. בסדר? זה קצת מבלבל, אבל זה שני דינים שונים, עוד מעט אני אראה את זה בסרטוטים, אז יהיה יותר ברור. אז זה הדין השני. דין ערב ודין עבד כנעני. דין שלישי, תן מנה לפלוני ואקדש אני לא. מקודשת מדין שניהם. עוד פעם, תן מנה לפלוני ואקדש אני לא. זאת אומרת, אתה נותן כסף להוא, ואני מקודשת לא לך כמו לדין ערב, אלא לא. מה? דין שניהם הכוונה דין ערב ועבד כנעני ביחד. בעצם אפשר לומר שלומדים את זה בצד השווה, מערב ועבד כנעני. עוד מעט נראה אם זה צד שווה או הבניה מושגית. אוקיי? אבל לכאורה זה צד שווה. ככה גם מנוסח בגמרא, תראו. איך הגמרא אומרת? הגמרא אומרת כבר, אז עוד פעם, מה הציור? נגיד, יוסף נותן מנה, פרידלנדר, אריאל. יוסף נותן מנה לאריאל, בסדר? ואקדש אני לא, ואני מתקדשת לאריאל. בסדר? זה הציור. אז אומרים, מקודש מדין שניהם. מה הכוונה? הרי מה חסר פה? פה שתי הבעיות יש. גם האישה לא קיבלה כסף, נכון? וגם הבעל לא נתן לי כסף. אני מקודשת לו, אבל הוא קיבל כסף מיוסף, הוא לא נתן כסף. אז פה יש שני החסרונות, גם של דין ערב וגם של דין עבד כנעני. אבל מדין ערב ועבד כנעני ביחד, אנחנו לומדים שלא מפריע לי. מדין ערב אנחנו לומדים שלא מפריע לי שאין נותן, שאין קבלה, סליחה, ומדין עבד כנעני לא מפריע לי שאין נתינה. אז ברגע שאין לא נתינה ולא קבלה, גם בסדר, זה מדין שניהם. ערב ועבד כנעני, בסוף גם לא יצטרכו בעל, לא יצטרכו אישה, יהיה קידושין בלי כלום, בדין כלום. אה? אתה שומע? כן, כן. כן. ארבעה אנשים. וזה אולי אני אגיע בסוף. אבל זה בגמרא לא מופיע. אבל כן, אני אגיע לזה בסוף. יש לי אפילו ראיות מראשונים. זה לא מופיע בגמרא, הציור הזה. אז הגמרא אומרת, מקודשת מדין שניהם, מה ההנמקה? עוד פעם, אתה נותן כסף לו, ואני מקודשת לו, כן? ערב לפלגב דלו מתי ענה לידי, כמשעבד נפשי. אני לא קיבלתי שום דבר, בכל זאת אני משתעבדת. את זה לומדים, מדין ערב. ערב לא קיבל שום ענה, והוא משתעבד. אז זה שאני יכולה להשתעבד בלי שקיבלתי, לומדים מדין ערב. אומרת הגמרא, היית תנמי, הפלגב דלו כמתי ענה לידה, כמיקנה נפשה. אומרת הגמרא, מי דמי? ערב היידה קקני ליקחס הרממונה. בערב, בסדר, אני לא קיבלתי, אבל המקדש חסר כסף. פה המקדש זה אריאל. הוא לא חסר כסף. הוא קיבל כסף. אז מה זה דומה לערב? ואתה אומר, זה לא מפריע לי. עבד כנעני הוכיח. דלא כחסר ממונה וקקני נפשי. אז לא מפריע לי שהוא לא חיסר כסף? ואתה אומר, מי דמי? אתה מח דקמקני קקני. אחה, היית תקמיק ונפשה ולא קקניה ולא מידי. אותו אחד שנתן את הכסף קונה, פה לא אותו אחד שנתן את הכסף קונה. ואתה אומר, הרב יוכיח. אבל גב דולמטי הנאה לידי, משעבד נפשי. עכשיו שימו לב, אתם זוכרים את מה שאמרנו, כבר היה מזמן קצת, אבל בגמרא בבקמה, בדו וב, אני הזכרתי לכם שיש הבדל בין הניסוח שמופיע שם, לבין ניסוח של הצד השווה. מה חסר? חסר בסוף, וחזר הדין, לא הרי זה כהרי זה, הצד השווה לשניהם שהם כך וכך, אף זה יהיה כך וכך. חלק ההוא לא קיים שם. אני מלומד מאש, יש בעיה. בור יוכיח. לומד מבור, גם יש בעיה. אש תוכיח וחזר הדין, נקודה. פה זה נעצר. אתם רואים, זה אותו ניסוח. גם פה אותו ניסוח. אין את הסוף שאומר הצד השווה לשניהם. למה? כי באמת אין צד שווה לשניהם. באחד מהם חסר קבלה, בשני חסר נתינה. איזה צד שווה יש לשניהם? אתם מבינים שמה שיש פה זה הבנייה מושגית ולא הצד השווה. מה זה הבנייה מושגית? אני מזכיר. הבנייה מושגית זה מין לקחת מלמד אחד, מלמד שני, להתיך את שניהם יחד, לא את הצד השווה, את החיתוך שלהם, את האיחוד שלהם. בלי נותן ובלי מקבל. אז דין ערב לומד אותי בלי נותן, דין עבד כנעני בלי מקבל, הכל מצוין, זה הכל. אז עכשיו אני מחבר את שניהם ביחד, עכשיו בלי נותן ובלי מקבל גם טוב. בדיוק אם אתם זוכרים כמו הרוקק. הרוקק זה זורק דלת עמוד ברשות הרבים, אבל לא מכוחו, זה הרוח מעיפה. אז זה זורה מוכיח שאין בעיה שהרוח מסייעת. אז אני מחבר את זורה יחד עם זורק, ויוצא לי רוקק. וזה הבנייה מושגית, לא צד שווה. אין צד שווה בין זורה לזורק. שום צד שווה. אני פשוט לוקח מפה שלא מפריע לי שיש עזרה של הרוח, אני לוקח מפה את העובדה שאין פה מלאכת ברירה, זה סתם העברה בדלת עמוד ברשות הרבים, ובכל זאת חייבים, אז גם רוקק, אין בו ברירה, יש בו רק העברה, ומצד שני יש עזרה של הרוח, שני החסרונות ביחד קיימים פה, אבל אני רואה משני המלמדים שאף אחד משני החסרונות לא צריך להפריע לי, אני מחבר את שניהם ויוצר את התולדה. זה בדיוק הבנייה מושגית. זה בדיוק מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה לא צד שווה, למרות שהניסוח נראה מאוד דומה. זה הבנייה מושגית. אני בעצם לוקח את דין ערב ודין עבד כנעני, וזה מה שאומרים מדין שניהם. מדין שניהם, גם תשמעו את הביטוי. מה זה מדין שניהם? זה ועוד זה, לא זה חיתוך זה. זה איחוד זה. זאת אומרת, זה החיבור של שניהם ביחד. דין עבד כנעני ודין ערב ביחד, הם מייצרים את דין שניהם.
נגיד,
קשר
זורק
וזורק,
זורק, נגיד
הרוקק
המרכזי,
הדומיננטי. שם יש, יש דומיננטי ורצסיבי. פה זה שניהם דומיננטיים.
פה זה שניהם שלא מפריע.
כן, אבל צריך כל אחד משניהם כדי ללמד. שם, אחד מהם זה האב עצמו, והשני רק מסלק בעיה. אומר, יש פה עזרה של הרוח, אין בעיה, זורי הוכיח שלא, לא מפריע לי עזרה של הרוח. אבל זה בעצם, על מה אני עובר? אני עובר על זורק. אין אב של רוקל.
פה זה מיד ששניהם מסלקים את הבעיה.
שניהם מסלקים בעיות שונות. כל אחד בעיה אחרת. נכון, זה בדיוק הבנייה מושגית. הבנייה מושגית, פירוש דבר, צריך מתן כסף, וצריך שהאישה, ואז האישה מתקדשת. אבל לא צריך שאתה תיתן, ולא צריך שאני אקבל. מה שיש זה רק שהייתה נתינת כסף ממישהו למישהו. ואז האישה מתקדשת. אז כן היה פה משהו שכן יש בקידושי כסף. יש העברת כסף ממישהו למישהו, אבל לא צריך את העברה לאישה, ולא צריך את העברה מהבעל. זה שניהם לא צריך, וזה לומדים עבד כנעני ומדין ערב, זה מוזר ביותר, גמרא זו גמרא מוזרה מאוד, אבל דווקא בגלל זה, זה מאוד יפה, כי זה תבנית לוגית שקופה, ברור לגמרי שיש פה חשיבה לוגית מסודרת, זה לא שאני מאמיס על הגמרא משהו שסתם בניסוח מודרני, הגמרא חשבה כך, זה ברור, היא חשבה בצורה, זה פשוט חבורה, עוד מעט אני אראה לכם, מתמטיקה, הגמרא חשבה ממש בצורה כזאת, הלאה, זה המקרה השלישי, דין שניהם. מקרה רביעי, באי רבה, היי לך מנה, ואקדש אני לך. אמרתי, בסוף לא יהיה לא בעל, לא אישה, לא כסף ולא כלום. אמרתי, יהיה קידושין בעולם עוד לפני שברו את אדם וחווה. בסדר? היא נותנת את הכסף לבעל, ומכוח זה היא מתקדשת אליו. זה כבר ממש הזוי לחלוטין. מה קורה פה? אין פה לא נותן, לא מקבל ולא... כלום. הכסף יוצא בכלל מהאישה. אז אומרת הגמרא, מה, למה זה עולה פה? זה עולה פה ביש הגמרא דנה, אולי אפשר להמשיך את התרגילים שעשינו עד עכשיו, גם למקרה המוזר הזה. האם גם את המקרה הזה אפשר לייצר מתוך אבני הבניין שבנינו את ההבניה המושגית הקודמת? עוד מעט נראה, אני טוען שכן. עוד מעט נראה, בסדר? אבל זה בעצם, אני חושב שהמבנה של הסוגיה ממש מראה את זה. יש אבן בניין אחת זה דין עבד כנעני. אבן בניין אחר זה, אבן בניין אחרת זה דין ערב. ועכשיו אני עושה קומבינציות שלהם. קומבינציה אחת שלהם זה דין שניהם, הקומבינציה הבאה שלהם זה קידושין הפוכים, שהאישה משלמת ולא מקבלת. אה? מה שואלת?
היום.
מה?
היום, כן?
נראית הגמרא, קודם צריך להיות בגמרא, לפני היום. כן? אילך מנה וקדש אני לך, מה הוא? הגמרא שואלת, מה הדין? אמר מרזותא משמי דרב פאפא מקודשת. כן? עובד. לא כל כך פשוט. אמר לרב אשי למרזותא, אם כן, הווה לנכסים שיש להם אחריות, נקנים עם נכסים שאין להם אחריות. וענן איפחתנן. נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות. בכסף, בשטר ובחזקה. כשאנחנו קונים את הקרקע, ואנחנו רוצים לקנות נגיד עוד מטלטלים, אז אנחנו יכולים לקנות את המטלטלים אגב הקרקע. אבל אי אפשר לקנות את הקרקע אגב המטלטלים. אם אני מוכר לך קרקע וכיסא, אז אני אומר, אני יכול להקנות לך את הקרקע, ואגב זה ייקנה לך גם הכיסא, בלי שעשינו פעולת קניין על הכיסא. אוקיי? שלא, אני צריך להיות צבורים, או לא צריך להיות צבורים, לא משנה, אבל זה נקנה אגב זה. אבל אני לא יכול להקנות לך את הכיסא, ואגבו תיקנה לך גם הקרקע. זה לא עובד. אומרת הגמרא, פה אני מקנה, היא נותנת את הכסף ומתקדשת. אז יוצא שהוא קונה נכסים שאין להם אחריות, האישה זה כמו קרקע, אדם מוקש לקרקע. נקנים אגב הכסף, היא נותנת לו את הכסף, וזה מושך איתו את האישה. ואז היא נקנית לבעל על ידי זה שהיא נותנת לו את הכסף. עכשיו זה סותר את כללי הקניין שאנחנו מכירים, שנכסים שיש להם אחריות, קרקע, לא נקנים אגב נכסים שאין להם אחריות, מטלטלים. אז לכן אומרת הגמרא, אמר לי, מי סברת דאמרה לי אגב? מה, מדובר פה בקניין אגב? מה פתאום? זה לא שאני נקנית לך אגב הכסף, זה לא קידושין מדין אגב. אלא מה כן? הכה, באדם חשוב עסקינן, דבאי הנאה דקמקבל מתנה מינה, גמרה ומקניה לנפשה. מה זאת אומרת? מדובר באדם חשוב. אדם חשוב, כשאני נותן לו מתנה, זה כבוד בשבילי. ואת כן, אם כבוד, לא יודע מי, הנשיא, מקבל ממני מתנה, או המלך מקבל ממני מתנה, אז אני מקורב למלך, אני נותן לו מתנות וזה, זה נותן לי איזשהו כבוד. יש לי הנאה מזה שאדם חשוב מקבל ממני מתנה. ולכן האישה נקנית באותה הנאה שהאדם החשוב קיבל ממנה מתנה. וזה קניין כסף. אישה יכולה לקנות גם בהנאה, לא רק בכסף. הנאה היא שוות כסף. אוקיי? כן. כן. והיא מקבלת. היא מקבלת את ה... נכון, כי מישהו אחר מקבל עבורה. בסדר, אבל פה זה כנראה לא מתקיים. לא, כי זה הבעל עצמו, זה לא מישהו אחר. לא זה הוא מקבל עבורה, הוא מקבל עבורה מעצמו. זאת אומרת, זה משהו אחר.
לא יודע, זה אותו מנגנון. הוא מקבל כסף ממנה.
אז אני אגיע לזה עוד מעט אם זה אותו מנגנון או לא. על פניו, הגמרא דוחה את זה. מה אומרת, זה לא יכול להיות, רק באדם חשוב זה עובד. באדם רגיל זה לא יעבוד. אם זה היה שייך למשפחת המקרים הקודמים, זה היה אמור לעבוד בכל אדם. פשוט עשינו פה מניפולציות, ובסוף הגענו לזה שהיא נותנת לו את הכסף וגם מתקדשת לו. זה לא עובד. אבל שימו לב למה זה לא עובד. הגמרא לא אומרת שזה לא עובד כי יש פה בעיה, כי היא לא קיבלה כסף, או שהוא לא נתן כסף. לא, את זה פתרנו. עבד כנעני, הכל בסדר. כל הבעיה זה פשוט בעיה בקניין אגב. כי בקניין אגב אי אפשר להקנות קרקעות אגב מטלטלין. אבל לולא היה דין כזה בקנייני אגב, אז הקידושין האלה יכלו לעבוד גם באדם רגיל, לא רק באדם חשוב. את הבעיה שלנו זה רק בעיה בדיני קניינים, אין פה בעיה מהותית. אוקיי? זאת נקודה חשובה בגמרא. למרות שעל פניו נראה שהמקרה הזה לא מועיל להלכה. אבל מאוד חשוב לשים לב שהוא לא מועיל מסיבה צדדית. תרף נראה. עכשיו, אלה המקרים. עכשיו אני רוצה להראות לכם את זה בצורה קצת גרפית, אז יהיה לכם יותר, גם יותר ויזואלי, וגם אני אוכל להסביר את הטענה. טוב. רואים? אנחנו מתחילים עם קידושין רגילים. כן? מתחילים עם חמור נקודתי, כמו שפיזיקאים אוהבים. מה זה קידושין רגילים? אז הבעל נותן כסף לאישה, שימו לב, זה החץ השחור המלא, זה מתן הכסף, והחץ המקווקו זה יחס הקידושין. זאת אומרת, אני נותן את הכסף לאישה, והאישה מתקדשת לי. זה המקרה הרגיל של קידושין. אוקיי? מה קורה אם אני שולח שליח לקדש אישה? שימו לב. אני בעצם שולח, זה מינוי שליחות. אלמוני ממנה את פלוני כשליח, פלוני נותן לאישה כסף, והאישה מתקדשת לאלמוני. זה שליח להולכה. זה שליח לקידושין. אבל זה לא המקרה שאנחנו מדברים עליו. המקרה שאנחנו מדברים עליו, זה קודם כל, לא, היא לא מינתה אותו כשליח, ובית הכסף של פלוני הוא כסף של פלוני, לא שלה. לא שלו. לא שלו. אבל זה לא כסף של המקדש, זה כסף של השליח. אוקיי? עכשיו, דין ערב, מקרה שלישי, זה המקרה הזה. שימו לב, אלמוני, בקידושין הרגילים, תזכרו רגע עוד פעם, בקידושין הרגילים זה הרפרנס. כן, הבעל נותן כסף לאישה, והאישה מתקדשת לבעל. זה המקרה הבסיסי. בואו נראה מה קורה ביחס אליו בדין ערב. דין ערב, האישה, זה הבעל, אלמוני זה הבעל. ובמקום שהבעל ייתן כסף לאישה, שזה המקרה הרגיל, הוא נותן כסף לפלוני, לגורם שלישי. ואז האישה מתקדשת אליו. זאת אומרת, בעצם החץ עבר מחץ כלפי האישה לחץ כלפי פלוני. נכון? זה בעצם מה שעושה דין ערב, זה מזיז את החץ הרגיל של הקידושין, חץ מתן הכסף, לנמען אחר. במקום האישה, יש נמען אחר. אז בשפה שלנו נגיד, זה בעצם מזיז את ראשו של החץ. זה הטרנספורמציה של ערב. הטרנספורמציה של ערב זה להזיז את ראש החץ מהמקרה המקורי לבן אדם אחר. בסדר? מה זה דין עבד כנעני? בואו נזכר שוב פעם במקרה הבסיסי. המקרה הבסיסי זה שהחץ הזה יוצא מאלמוני אל האישה, החץ הרצוף. ואז האישה מתקדשת לאלמוני. מה קורה פה? הזנב של החץ זז, לא הראש של החץ. נכון? בדין עבד, בדין ערב, החץ התחיל פה והראש שלו עבר לפלוני. בדין עבד כנעני, הראש הולך כלפי האישה כמו שקורה בקידושין הרגילים. הזנב זז מאלמוני לפלוני. נותן הכסף משתנה. בסדר? לא מקבל הכסף. אז זה בעצם בשפה הציורית, ערב ועבד כנעני, עכשיו נעשים כבר משהו שאפשר להגדיר אותו באופן לגמרי פורמלי. זאת בסך הכל טרנספורמציה על פעולת קידושין. אם יש לי פעולת קידושין נתונה, דין ערב ודין עבד כנעני, אומרים לי שאתה יכול להזיז או את הזנב של החץ הרצוף, או את הראש של החץ הרצוף, ועדיין הקידושין יהיו תקפים. בסדר? עכשיו, מה קורה בדין שניהם? דין שניהם נראה כך. היי לך מנה, כן? תן מנה לפלוני ויקדש אני לא. בסדר? מה זה? שימו לב. אני יכול לבנות את זה ככה. זה היה דין ערב, היה דין עבד כנעני, נכון? אז אם אני עכשיו לוקח את הקידושין הרגילים, קידושין הרגילים, החץ הזה נמצא מאלמוני אל האישה, נכון? עכשיו אני עושה לזה טרנספורמציה של עבד כנעני, אז אני מזיז את הזנב של החץ אל פלוני, ועכשיו אני אעשה לזה טרנספורמציה של ערב, אני לוקח את הראש של החץ ומזיז אותו לאלמוני. נכון? טרנספורמציה של ערב זה הזזה של ראש החץ. אתם מקבלים את דין שניהם. אפשר כמובן לעשות טרנספורמציה הפוכה. אנחנו מתחילים ככה, אנחנו מתחילים בטרנספורמציה של דין ערב, ואז החץ הזה יצא מפה לשם, נכון? ואז דין עבד כנעני יזיז את הזנב של החץ לפה. אתם מבינים מה נקבל? מה נקבל? שהאישה נותנת כסף לפלוני, ובזה היא מתקדשת לאלמוני. נכון? זה לא קומוטטיבי. ואת אם אני מפעיל קודם את ערב ואחרי זה את עבד כנעני, התוצאה היא לא אותו דבר כמו להפעיל קודם את עבד כנעני ואחרי זה את ערב. אנחנו מקבלים ציור אחר. פשוט החץ הזה, שמתואר כאן, יצא הפוך. אם אני אתחיל מהערב ואשלים בעבד כנעני, החץ יצא הפוך. אוקיי? אז למעשה, אבל המקרה הזה לא מופיע בגמרא. המקרה השני. אבל אני אומר מסברה, אם הגמרא מתייחסת לזה כאיזושהי חבורה, אני אסביר עכשיו מה זה המושג חבורה, במתמטיקה חבורה בעצם זה דבר שאומר, יש לי שני עברי, יש לי את הדבר הבסיסי. זה הקידושין הרגילים. עכשיו יש לי שתי טרנספורמציות. טרנספורמציה אחת נקראת ערב, ואחת זה עבד כנעני. אז הזזת הראש או הזזת הזנב של החץ הרציף. בסדר? עכשיו כל קומבינציה של טרנספורמציות כאלה היא לגיטימית. כי אני יכול ללמוד בהבניה מושגית מערב ומעבד כנעני שהזזה של הזנב או הזזה של הראש לא מפריעה לי. עכשיו אם זה כך, אז אני כמובן יכול להמשיך את זה עד אינסוף. אני יכול להזיז את הזנב לפה וזה יהיה תקף. אני יכול להזיז את הראש לפה אחרי זה, גם יהיה תקף. להזיז את הזנב לשם, להזיז את הראש ככה. כל טרנספורמציה שאני אעשה בעצם אמורה לתת לי קידושים תקפים. כי אני יכול הרי ללמוד את זה באותה לוגיקה של הבניה מושגית. מה אני בעצם אומר? אני לומד מערב שהזזת הזנב לא משנה, אני לומד מדין עבד כנעני שהזזת הראש לא משנה, ולכן אין לי בעיה. עכשיו אני יכול ליישם את ערב פעמיים ואת עבד כנעני פעם אחת, או עבד כנעני שלוש פעמים וערב פעם אחת, או מה שאתם רק רוצים. אגב, אין כל כך הרבה קומבינציות. כי תחשבו שאם יש שלושה גורמים, אישה, פלוני ואלמוני, כמה סוגי דיאגרמות יכולות להיות עם שני חיצים? יכול להיות ששני החיצים, זאת אומרת, שני החיצים יהיו בין, נגיד, חץ אחד יהיה פה וחץ אחד יהיה פה, יכול להיות שאני הופך אותם, יכול להיות שבין שני אלה, או שאני הופך אותם, מספר הקומבינציות לא כל כך גדול. אתה צריך לזכור שפלוני ואלמוני הם חילופיים. את הציור הזה, למשל, אם אני עכשיו אשים את החץ הזה כלפי פלוני, ואת החץ הזה אני אהפוך, זה לא מקרה אחר, זה אותו מקרה, רק לפלוני קוראים אלמוני ולאלמוני קוראים פלוני. נכון? זה שני גברים, לא אכפת לי איך קוראים להם. אוקיי? לכן יש פה הרבה פחות מקרים ממה שנדמה לנו. הרבה פחות. יש, אני לא זוכר, עשיתי את החשבון, יש אולי חמישה מקרים או משהו כזה, לא יותר. אוקיי? אז בעצם זה אומר, אם אני באמת מניח שהדבר הזה, שהדבר הזה לא אמור להפריע, אתם מבינים מה המסקנה? מה זה? מה הציור הזה? הלך מנה ואתקדש אני לך. זה הקידוש, המקרה הרביעי בגמרא. נכון? הלך מנה, האישה נותנת, זה אישה, זה לא איש. יש פה פשוט, העיגול הוא קטן מדי, אז לא רואים את ההי. האישה נותנת את הכסף לבעל, והיא מתקדשת לבעל, זוכרים זה האגב. זאת אומרת, גם הכסף וגם האישה זורמים לאותו כיוון. ואז יש לנו בעיה עם האגב, מי נקנה אגב מי. אבל זה המקרה הרביעי שמופיע בגמרא. עכשיו אתם מבינים למה המקרה הזה מופיע בגמרא. עוד לפני התירוצים עם האגב ואדם חשוב וכו'. למה בהתחלה בכלל שמו את זה שם? כי גם זה אפשר לקבל אותו מטרנספורמציה שאנחנו עושים על המקרים הקודמים. פשוט תזיז את החץ עוד פעם, זה הכל. קחו למשל את הדין שניהם. קחו את הדין שניהם ותזיזו את הזנב לפה. בסדר? אתם מבינים שמה שקיבלנו זה בדיוק את המקרה של אדם חשוב, נכון? אז אין בעיה, אני יכול לדעת טרנספורמציה של עבד כנעני, זזת זנב זה עבד כנעני, אז אני יכול, הטרנספורמציה של זזת זנב נותנת לי מכאן, שגם הדבר הזה תקף. זה. לכן הגמרא שמה את זה פה. עכשיו, לכאורה הגמרא דוחה את זה. אז זה שובר לנו את החבורה. אבל, זה לא מדויק. כי הגמרא דוחה את זה, מסיבה צדדית. הגמרא דוחה את זה בגלל שיש לי בעיות עם קניין אגב, מדיני קניין אגב. לא מפריע לגמרא שהאישה לא קיבלה פה כסף, או שהבעל לא נתן כסף, או כל מיני דברים כאלה. זה לא מפריע לגמרא. מה שמפריע לגמרא זה איך אנחנו עושים פה קניין אגב. זאת אומרת שבעצם הגמרא כנראה גם למסקנה חושבת שבאופן עקרוני יש פה חבורה. כל טרנספורמציה שתעשה, לא אכפת לי איזה, מה שיצא הוא קידושין תקפים. וזה ממש מפנה של חבורה. מכיר, מי שמכיר, אני לא יודע אם אתם רוצה לכם ללמוד, חבורת סיבובים נגיד, אז חבורת סיבובים, אז יש לי, נגיד, סיבובים בשני מימדים, נגיד יש לי וקטור כזה, אני יכול לסובב אותו ככה, אני יכול לסובב אותו ככה. בסדר? אז אני עכשיו יכול לבנות כל סיבוב שאני רוצה, נגיד ככה, על ידי חיבור של שני הסיבובים האלה. זה בסך הכל חבורת טרנספורמציות, אוקיי? אז החבורה הזאת, במקרה כמו שראינו קודם, היא לא קומוטטיבית, לא חבורה אבלית, מה שנקרא במתמטיקה. חבורה אבלית זה כשיש, שסדר ההפעלה לא משנה. פה סדר ההפעלה כן משנה. זאת אומרת, עבד כנעני ואחרי זה ערב, או ערב ואחרי זה עבד כנעני, נותן לנו תוצאות אחרות. אבל לא משנה. זאת חבורה שבסופו של דבר, כל מה שנקבל בסוף, כל עוד זה עבר בחבורה, זה קידושין תקפים. זאת אומרת, עכשיו, אם אני צריך לבדוק האם מבנה כלשהו קידושין תקפים, אני צריך לבדוק האם אני לוקח את הקידושין הבסיסיים, הבעל נותן כסף, האישה מקודשת אליו, ואני יכול לבנות את הקידושין האלה שבהם אני עוסק, על ידי סדרת טרנספורמציות של עבד כנעני וערב, לפי איזשהו סדר, עד שאני מגיע לשם. אם זה קיים, אז זה אמור להיות תקף. למעט מקרים צדדיים כמו קניין אגב, שיש בעיה. אבל עקרונית זה אמור, מבחינת דיני קידושין אין בעיה. רק מבחינת דיני קניין בעיה. לא מבחינת דיני קידושין. בסדר? עכשיו, תראו, אפשר להרחיב את זה הלאה כמובן. להתפרע יותר. אפשר להגיד שפלוני נותן לפלוני כסף, והאישה תתקדש לאלמוני. למה אני חושב שגם זה בסדר? בגלל שבוא נזיז רגע את הראש של החץ לאישה, נכון? אז עשינו טרנספורמציה של עבד כנעני, של ערב. עכשיו נזיז את הזנב, מפלוני לאלמוני, עשינו טרנספורמציה של עבד כנעני, והנה קיבלנו קידושין רגילים. שאלמוני נותן לאישה כסף, והאישה מתקדשת אליו. זאת אומרת, שאני יכול להגיע לציור הזה, מתוך קידושין רגילים, עם שתי הטרנספורמציות החוקיות, שיש פה בחבורה הזאת, אוקיי? אז בעצם גם זה אמור להיות בסדר. עכשיו, זה בכלל לא מופיע בגמרא. אבל אני יכול להוכיח מראשונים ומפוסקים, שזה באמת נכון, שזה עובד. וזה עוד אישוש למה שאמרתי קודם, שלדעתי יש פה מבנה מתמטי. זה לא מקרה. הגמרא מבינה שכל חיבור של עבד כנעני וערב ייתן לי פעולת קידושין לגיטימית. לא משנה באיזה סדר וכמה פעמים אתה עושה את הטרנספורמציה הזאת, כל פעם שתעשה, לא אכפת לי. כל זאת הטרנספורמציה הזאת זה לא אמור לבטל את התקפות של הקידושין. עכשיו תבינו שזה ממש הבניה מושגית, אבל זאת הסתכלות הרבה יותר שיטתית, סיסטמטית. על הבניה מושגית. כי בעצם אני אומר, יש לי שני מלמדים, כל קומבינציה שלהם שאני אצליח לעשות, היא בעצם נותנת לי את אותה תוצאה. בדרך כלל, אנחנו לא מצליחים לחשוב על יותר מקומבינציה אחת, פשוט מחברים את שניהם, כמו רוקק עם זורק וזורק. אבל הנה, פה יש דוגמה, שלכן זה כל כך יפה, המקרה הזה, כי אתם רואים ממש את המבנה המתמטי של הבניה מושגית, והבניה מושגית אינה אלא פשוט חיבור של טרנספורמציות בחבורה. זה הכל. זה מה שיש פה. והטענה שלי שהחבורה הזאת היא חבורה באמת, ברמה ההלכתית, אני יכול להוכיח את זה אגב, יש לה איבר יחידה, יש לה הופכי, זאת אומרת אפשר להוכיח הכל פה, כמו כל מה שצריך בתורת חבורות, ואם זה באמת חבורה, פירוש הדבר שאני יכול להוכיח עכשיו על הרבה מאוד מקרים, שהם קידושין תקפים. אגב, לא כל כך הרבה. אחרי המקרה הזה, אין כבר יותר. נכון? כי מה יהיה בחמש? בחמש לכל יותר תזיז את החץ לשלישי, לחמישי. בסדר, אז הפלוני יעלה מהתמונה והחמישי יהיה הרביעי. יש פה רק שני חיצים. השני חיצים האלה יכולים לחבר לכל יותר ארבעה אנשים. לא יותר. או שלושה, או שניים, או ארבעה. לכל יותר ארבעה, נכון? שני חיצים אי אפשר לחבר ליותר מארבעה אנשים. אז בעצם כל הקומבינציות האפשריות הן לא כל כך רבות. יש כמה, אבל לא כל כך הרבה. מה שאני כן יכול אולי לעשות, זה לנסות ולעשות דבר כזה. אני עוד מעט אקפוץ לסוף כדי להראות לכם. נגיד שפלוני נותן לפלוני את הכסף הזה, אבל הוא לא נותן לו את זה ישירות. הוא נותן לו את זה בדין שניהם. זאת אומרת, החץ הזה עצמו הוא לא העברה של כסף, אלא הוא הקנאה בדין שניהם. ואז יש קומבינציות כמה שאתם רוצים. אז הנה, תראו, רק בשביל השעשוע. נקודה שהם ישרים מסמכי לב, מה שנקרא. הנה, אתם רואים? זאת אומרת, אני בעצם עושה פה, אני מחליף את החץ שהיה מפלוני לפלוני הזה, אני מחליף אותו במבנה של עבד כנעני, או של ערב. ואז פתאום יש לי כן מבנה של חמישה אנשים. או אם אתם רוצים משהו יותר משעשע, בבקשה. ואם ההנחה היא שזאת חבורה, אז אפשר להמשיך עד אינסוף. והכל יהיה קידושים תקפים. עכשיו זה, אני חושב זה מאוד יפה, אני לא אכנס כבר לכל הפרטים, ויש פה הוכחות, וצריך לבדוק כמה קומבינציות יש, ולבדוק על כל אחת מהם באמת שזה עובד או לא עובד, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, כי צריך להיכנס פה להמון דיוקים. אבל אני אנסה להראות לכם בעצם איך נראית הבניה מושגית. הבניה מושגית בעצם, המקרים שאנחנו פגשנו הם מקרים פשוטים. שיש בנייה אחת, פשוט שני אבני בניין, שאפשר פשוט לחבר אותה, זהו. זה נראה פשוט, כן, טריוויאלי, אין פה הרבה משחק. אבל מאחורי זה יושב מבנה מתמטי. במקרה הזה, או במקרים מקבילים, שבהם אני יכול לחבר את זה בכל מיני צורות, יכול להיות שאני יכול להוציא מפה המון המון מקרים של קידושין, ועל כולם אני יכול לבדוק, או שזה שייך לחבורה, זאת אומרת אפשר לבנות אותו מהרכבה של הטרנספורמציות, או שזה לא שייך לחבורה, אבל זה לא קידושין, או אי אפשר להוכיח שהקידושין הם תקפים. אולי הם תקפים, אבל אי אפשר להוכיח. אבל אם זה שייך לחבורה, אז זה תקף. עכשיו בניתי את כל מה שייך לחבורה, אפשר לראות שזה לא מכסה יותר מדי אפשרות, עד שמגיעים להרכבות האלה. כי בהרכבות האלה פשוט אתה מכניס כל מבנה שאתה רוצה במקום חץ. ואתה זה אין סוף, כמה שאתם רוצים. כן, הרי תבינו שהגמרא מסיימת בזה, הגמרא אומרת שכמו בקידושין, כך גם בקניין. זאת אומרת שאת העברת הכסף מפלוני לאישה או מפלוני לפלוני אחר, אפשר לעשות בעצמה, בדין עבד כנעני או בדין ערב או בדין שניהם. אבל כשאני רוצה להקנות משהו למישהו, אני יכול להקנות לו את זה מדין ערב, מדין עבד כנעני, מדין שניהם, מדין מה שאתם רוצים. אוקיי? אז לכן בעצם, אם זה עובד גם בהקנעת כסף ולא בקידושין, ואין סיבה כי זה אותו דבר, אז פה יש כבר את כל ההרכבות שאתם רואים פה. כי אז את העברת הכסף אני מחליף במבנה שלם של דין שניהם. תעברת הכסף בין פלוני אחד לפלוני שתיים. אוקיי?
זה נגיד אומר שקניין כסף כמו קשור בכלל לשלם את השוב.
נכון.
זה פשוט התחייבות כלשהי.
לא, זה יכול להיות קשור, אבל פה צריך להיכנס לראשונים, מה שלא עשיתי כאן. והראשונים בעצם טוענים שכל טרנספורמציה כזאת משמרת את הדרישות הבסיסיות. למשל, אם אתה נותן כסף לא ואני מתקדשת לך. אוקיי? אז כשנתת את הכסף לא, הוא בעצם שליח שלי לקבלת הכסף. שליח שלי לקבלת הקידושין, לא לקבלת הכסף. שליח שלי לקבלת הקידושין. אז זה בעצם אומר שאני, הוא קיבל כסף ומתקדש כביכול בשמי. אז זה כמו קידושין רגילים.
נכון, אבל זה לא, לא יודע, קניין במובן היותר.
אבל זה הנקודה, אין במובן היותר, אנחנו מתייחסים לזה פורמלית. זה נקרא שאני קיבלתי כסף. רק איך קיבלתי את הכסף? או בזה שהוא שליח שלי, או בהנאה, כמו שדיברנו קודם, ההנאה שנתת לו כסף על פי, לא משנה, אבל איכשהו בסוף התקיים גם התנאי הבסיסי של מה צריך לקרות בקידושין. בקידושין צריך לקרות שאני מקבלת, ואז אני מתקדשת לך. בכל המקרים האלה, איכשהו אפשר להראות שבעצם אני מקבלת, או דרך שליח, או הנאה, או לא יודע מה, בכל מיני צורות כאלה או אחרות.
אתה לא
מקבל
את
השווי,
אתה מקבל את הקידושין.
מה זה שווי?
לא, נגיד, אם אני לא בקידושין, אם נגיד אני רוצה לקנות שדה ממנו, ואז אני נותן לו כסף, והשדה עובר אליי. בלי שהכסף עובר לך אחר
כך.
אז אני לא שלחתי שווי של השדה, אז...
בסדר, זה לא קשור. מה, אני לא יכול לתת לך השדה במתנה? אתה מדבר על כסף קניין, לא על כסף שווי.
כן, אז...
לא, כסף קניין זה פעולה קניינית.
זה אומר שקניין כסף גם לא קשור לשווי.
ברור. קניין כסף זה בסך הכל פעולה פורמלית. העברת התמורה, פרשייה אחרת לגמרי. אני יכול לקנות את השדה בחזקה, אבל עדיין אני אצטרך לשלם לך את הכסף, כמה שווה השדה, כי אחרת לא תסכים שאני אקנה אותו. הכסף תפקידו רק לרצות אותך. הוא לא מהותי בקניין, אם אתה מוותר עליו אז לא צריך אותו. רק אז אני צריך לקנות בחזקה, ולא בכסף. לא משנה. מבין, אז הכסף מתפקד פה בשתי צורות. א', הוא מהווה את תשלום השווי, וב', הוא עושה את הפעולה הקניינית, הפורמלית. אוקיי? אז לכן, עכשיו יש מחלוקת תז בסמה שם, בשימן קופצדיק. זה קשור לכסף החוזר, אבל האם כסף, הכסף הקניין הוא חלק מהשווי, או שזה כסף נפרד ואת השווי צריך אחרי זה לפרוע בצורה מלאה? אוקיי? אבל זה לא משנה לענייננו. אני אומר, הכסף משמש פה בשני תפקידים. עכשיו, באישה, הכסף יש לו רק תפקיד אחד. כי באישה זה רב חיים מויזר, הפיקיה מביא בשמו, הוא הגיס שלו. מביא בשמו, שאומר שבאישה אין שווי. והמקדש אישה בפרוטה הזאת, לא שאתה קונה את השווי שלה והשווי הוא פרוטה. אלא זה פעולה פורמלית של קידושין. זאת אומרת, באישה, הכסף עושה רק את הפעולה הפורמלית של הקניין. הוא לא מהווה תשלום של תמורה. עכשיו, אם האישה תרצה תמורה כדי להתקדש, זה גמור, היא יכולה לא להסכים להתקדש עד שתיתן לה $10,000. אין בעיה. אבל לא צריך לקדש אותה ב-$10,000. אתה צריך לתת לה $10,000 כדי שהיא תסכים. אחרי שהיא תסכים, תן לה פרוטה ותקדש אותה בפרוטה. אז הכסף שהוא כסף הקידושים, לא מהווה, לפחות באישה, הוא לא מהווה את השווי שלה. הוא לא מהווה את תשלום התמורה.
כן,
ועל
זה
חשבת שקניין
כסף זה יותר קידוש. פשוט האישה, זאת אומרת,
המוכר
לא מקבל
שום
דבר.
נכון. לא מקבל במובן הפורמלי. לא שלא מקבל תמורה, כי זה שלא מקבל תמורה, אז מה? אם הוא מוותר, אז הוא לא צריך לקבל תמורה. כל השאלה זה איך קרה הקניין, באופן הפורמלי. אז אני אומר, אם הבעיה היא רק פורמלית, אין בעיה, פורמלית קיבלתי כסף. כי הוא השליח שלי, הוא קיבל בשמי כסף. רק החידוש הוא שהוא לא צריך להעביר לי את הכסף, אז זה שהוא קיבל כסף, זה נחשב כאילו שאני קיבלתי. שזה בדיני שליחות הרגילים, לא למדנו. את זה צריך ללמוד מדין, דין ערב. או עבד כנעני. אוקיי?
אתה צריך להעביר לי בני ליבה לחרדים.
מה?
צריך להעביר לי בני ליבה לחרדים. אוקיי. ולשים לב אליהם ברורת מה דיתם.
יש לי כבר ניסיון מר עם זה. קימדתי בקריית אונו פעם כמה שנים. בשלוחה החרדית, אז קורסי ההשערה, אז דיברתי קצת על לוגיקה ודברים כאלה. לא היה עם מי לדבר. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, בסך הכל רציתי רק להראות את הדבר הזה, כדי להשלים את הבעיה הזה של הבניה מושגית. זאת אומרת שבעצם הבניה מושגית זה ממש לבנות מבנה. יש לך כמה רכיבים, ואתה יכול לחבר אותם בכל מיני צורות, כמו פאזל כזה, כל מיני צורות, וכל מבנה שיצא לך הוא חוקי. זה כל הרעיון של הבניה מושגית. כי אם כל מרכיב לחוד עובד, אז גם החיבור שלהם, גם הוא יעבוד. אם כל מרכיב לחוד עושה קידושין, אז החיבור של שניהם גם יעשה קידושין. אוקיי? זה בעצם הרעיון של הבניה מושגית. פה רואים אותו בצורה יותר חדה. אגב, העניין הזה של הילך מנה, ואקדש אני לך, באדם חשוב, אז הראשונים מביאים בשם בהג, שהיא ספק מקודשת. יש כאלה שטוענים שאפילו מקודשת לגמרי, רק מדרבנן לא מקודשת. זה נורא מוזר. ואת היא נותנת את הכסף, והיא מתקדשת. פרה אומרת, לא יכול להיות. אז לכן זה רק באדם חשוב. אבל שימו לב, אמרתי, למה זה לא יכול להיות? בגלל דיני אגב. זה לא בעיה מהותית. אז הנה, בהג אומר לו, באמת לא, עקרונית זה כן קידושין. לפחות ספק קידושין, איך הוא מסתדר עם הגמרא, אפשר ליישב אותו עם הגמרא. אבל ברמה העקרונית, מה?
בעיה של
רגב
זה
סוג
של
תבילה, כדי לראות,
אני לא מבין את הבעיה,
נגיד
הבעיה של
רגב
זה סוג של, זה
החכמים שהם אמרו,
בגלל שזה...
כן, יכול להיות שרק בעיה, הוא טוען שהבעיה הצדדית שיש שם בגמרא, זה פשוט בדיני קניין אגב, לא רוצים שבקניין אגב רגיל אתה תעשה את אותו דבר. אבל זה סתם בעיה דרבננית. אז זאת אומרת שמדיני קידושין אין פה בעיה. מבחינת מעשה הקידושין, היה פה מעשה קידושין לגיטימי לגמרי. אוקיי? טוב, עכשיו אני רוצה להתחיל את הנושא הבא, ואני רוצה לדבר קצת על המושגים של חפצה וגברה. זאת אומרת, גמרתי עם הבניה מושגית, צד שווה, סינתזה, אנליזה, גמרנו את הפרשייה הזו, בסדר? עכשיו אני מתחיל את השלב הבא, כמה שנספיק. אז אני לא מדבר כרגע על ההרחבות שרב חיים עושה. כן, שהוא לקח את זה למקומות רחוקים מהמשמעות המקורית. במשמעות המקורית, המושגים האלה של חפצה וגברה בעצם לקוחים מסוגיה בתחילת נדרים. סוגיה בתחילת נדרים, בעצם, במשנה הראשונה בנדרים, משנה אומרת ככה. כל כינויי נדרים כנדרים, וחרמים כחרמים, ושבועות כשבועות, ונזירות כנזירות. האומר לחברו, מודרני ממך, מופרשני ממך, מורחקני ממך, שאני אוכל לך וכו', רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר, לא משנה, זה כבר שאלה של ידות או כינויים. יש, בנדרים צריך לעשות הפלאה בפה. בשביל לנדור צריך שאתה תוציא את זה בפה. אבל, בלשון הרגילה של נדר, זה הלשון המלאה. אבל יש לשונות שהן לא הלשונות המלאים, ובכל זאת זה יכול לעבוד. יש שני סוגים כאלה, כינויים וידות. כינויים זה בדרך כלל לשון, ידות זה לשון חלקית, כינויים זה אולי ביטויים אחרים, הלשון שתקנו חכמים, מחלוקת בגמרא, לא משנה כרגע, זה פחות חשוב לענייננו. אבל הגמרא אומרת שכינויי נדרים הם כנדרים. זאת אומרת, אם אתה נודר במונחי כינוי, לא בשפה הרגילה, זה גם נדר, זה תקף. וזה נכון לנדרים, לחרמים, לשבועות ולנזירות. אוקיי? לכולם. בכל אלה זה הפלאה, בכל אלה צריך דיבור, אז גם דיבור שהוא כינוי נחשב דיבור. במשנה בתחילת נזיר, גם מופיע דין דומה, כל כינויי נזירות כנזירות. וזהו. מה עם נדרים, חרמות, שבועות? לא, מופיע רק נזיר. אז שואלת הגמרא בנדרים, כל כינויי נדרים כנדרים. מה ישנה גבי נזיר, דלא קטני לאו לכולו, ומה ישנה גבי נדרים, דקטני לכולו. במשנה בנזיר, הביאו רק את כינויי נזיר, ולא הביאו את שבועות, נדרים וחרמים. ובמשנה בנדרים, בתחילת נדרים, הביאו את כולם. למה? שואלת הגמרא. למה אצלנו מביאים את כולם, ובנזירות, בנזיר מביאים רק את נזירות. אומרת הגמרא, משום דנדר ושבועה כתיבה יגבי הדדה. תן, איתרתים. ושבנדר ושבועה כתובים ביחד, אז לכן המשנה בנדרים הביאה את שניהם. וכיוון דתני תרתים, תני לכולו. ואחרי שהביאו גם שבועות וגם נדרים, אז כבר הביאו את הכל. בסדר? אז לא עצרו באמצע. שואלת הגמרא, וליתני כינוי שבועות בתר נדרים. אז אם ככה, אז למה הסדר הוא נדרים? חרמים, שבועות ונזירות. אז זה לא נדרים ושבועות, ואחרי זה תביא את חרמים ונזירות. כי נדרים ושבועות זה המוטיבציה הבסיסית, בגלל שהם כתובים ביחד. תביא אותם בהתחלה, ואחרי זה תוסיף את חרמים ונזירות. זאת אומרת הגמרא, איידי דתנה נדרים, דמיצר חפצה עלי, תנה נמי חרמים, דמיצר חפצה עלי. להפוקי שבועה, דכעשר נפשי מן חפצה. זאת אומרת, בגלל שנדרים, הוא אוסר את החפץ על עצמו, אז חרמות, שגם שם הוא אוסר את החפץ על עצמו, הביאו את זה מיד אחרי נדרים, כי זה דומה. ואחרי זה עברו לשבועות, שבשבועות הוא אוסר את עצמו על החפץ, ולא את החפץ על עצמו. אוקיי? מה עם נזירות? לפי זה? נכון? אם נזירות היה איסור חפצה, כמו נדרים וחרמים, הייתי מצפה שנזירות יופיע קודם ושבועות בסוף. אז נראה שנזירות זה או כמו שבועות, או אולי בכלל משהו שלישי, אני לא יודע, אבל זה לא כמו נדרים וחרמים. אוקיי? אז יש לנו בעצם שתיים או שלוש קטגוריות. נדרים וחרמים זה איסור חפצה, שבועות זה איסור גברה, ונזירות נראה. אוקיי? זה הדבר השלישי. עכשיו, בואו ננסה לשאול שאלה שאולי בדרך כלל בעולם הלמדני לא שואלים. מה ההבדל? למה איסור חפצה ואיסור גברה זה דברים שזה אותו דבר? מה, החפצה מחויב במצוות? אסור לו להיאכל על ידי. מה ההבדל בין להגיד לי אסור לאכול את זה לבין אסור שהדבר ייאכל על ידי? מה, החפצה עבר את העבירה? מה? זה לא להגיד את אותו דבר בשתי צורות? וזה בלשון אקטיבית וזה בלשון פסיבית. מה ההבדל?
שלא קרים לזה.
מה?
מה
היחד
שלא
קרים לזה? לא, לא פשוט. נדר אסור רק עליי. לא יכול לאסור על אחרים. חפץ שלי אני יכול לאסור על אחרים. אבל האיסורים שלי הם בדרך כלל עליי. מה ההבדל? זה האמת שזה, אני חושב שדיברתי על זה אולי בסמסטר הראשון, אני כבר לא זוכר. יש חקירות שאין להם שום נפקמינה. נפקמינה לקידושי אישה. אני חושב שדיברתי על זה, נכון? אז כן, למשל, אוטרה ודחויה בשבת. האם שבת הותרה אצל פיקוח נפש או דחויה אצל פיקוח נפש? אין שום נפקמינה. פיתום אימי לבעלמה. נגיד אותו דבר. תגידו לי נפקמינה אחת, של בין אוטרה לדחויה. זה הצעה שיכולה לעלות פה, אבל זה ברור שזה לא נכון. ככה בדרך כלל הראשונים והאחרונים אומרים, שאם יש לך דרך לעשות הקל הקל תחילה, אם יש לך דרך אחרת קלה יותר לעשות את זה, אז אסור לך לעשות את העבירה החמורה. זה אם זה תחויה. אם זה אוטרה, זה אוטרה. זה לא נכון כמובן. מה שאותר, אותר מה שאתה צריך. מה, מתי שיש לך חולה מותר לך לטוס לחוץ לארץ? מותר לך לעשות את מה שאתה צריך כדי לרפא את החולה. נו, אז אם יש לך דרך לרפא אותו באיסור קל, אז גם בצד האוטרה אסור לך לעשות את האיסור החמור. כי הוא לא אותר אם הוא לא נצרח. הוא אותר רק אם הוא נצרח. עכשיו, בראשונים זה הנפקמינה שמובד. בראשונים, בפוסקים, זה הנפקמינה שמובד. אז לא נפקמינה בין אוטרה ודחויה. לא יודע בין מה למה, כן. אבל זה לא בין אוטרה לדחויה. אין הבדל באמת בין אוטרה לדחויה. או להתווכח, האם יתירו הכל או שיתירו רק את מה שצריך. הבנתי. אבל אל תקרא לזה אוטרה ודחויה, זה לא קשור לאוטרה ודחויה. בין באוטרה, בין בדחויה, יתירו רק את מה שצריך. מה שלא צריך, לא יתירו. לעשות תשובה זה גם לא נפקמינה. כן, אם זהו דחויה, אז לכאורה עשיתי עבירה. אז אם עשיתי עבירה, לכאורה צריך לעשות תשובה, כמו עבירה בשוגג או משהו כזה. אבל זה מגוחך. אני צריך לעשות תשובה על משהו שאני הייתי חייב לעשות, מצווה לעשות. לעשות את זה תשובה. הרי מצווה לחלל שבת כדי להציל נפשות. אז איך לעשות תשובה? בתשובה הזאת אני גם אקבל על עצמי לא לחזור על זה לאבא לעולם. לא לחזור על זה החטא לעולם.
אבל אולי זה סוג של, אין לך אשמה, סוג של כפרה שאתה צריך, סוג של ריקוד. כאילו עשית חטא.
זאת אומרת? אז מה אני אמור לעשות עם זה? מה? אוקיי, בכלוכים. ומה? זאת אמבטיה?
צריך כפרה.
לאיזה כפרה? מה כפרה? אבל עשיתי את הדברים שהייתי חייב. שהקדוש ברוך הוא יביא כפרה. הוא חייב אותי לעשות את זה, לא אני.
אז אתה אומר, נגיד, עבירה לשמוע, זה לא עבירה?
כן, לכאורה, זה מה שאני שואל.
אז למה זה נקרא? זה סוג של קונפליקט שאין לו מה לעשות, אבל עדיין הוא עשה עבירה.
מה זה אומר שהוא עשה עבירה? הוא הרי עשה את מה שצריך לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו לעשות.
כן, אבל הוא עשה משהו לא...
נכון, כי הקדוש ברוך הוא ציפה ממנו.
הוא
עשה משהו
שקלקל את עצמו, למרות שהוא היה חייב לעשות את זה.
וקלקל ומכן מה? נפקמינה מטאפיזית, מה? הישאלה היא משהו התקלקל אצלו? יש כמה וכמה ראשונים ואחרונים שמדברים על זה שבמקום שבו היית צריך לעשות את הדבר גם לא יהיה טמטום הנפש. לא בטוח שכולם מסכימים על זה, אבל הרבה אומרים את זה. למשל, בכתובות בדף סמך, יש שם יונק תינוק והולך. מה קורה עם תינוק יונק מיונקת מיינקת נוכרית? והטענה שהיא חלב של מיינקת נוכרית מטמטם את הנפש. אבל אם אין חלב לאמא שלו, אין ברירה, הוא צריך לנוק. אז הרך שם כותב, ועוד, אז זה לא מטמטם את הנפש. כי לטמטם את הנפש זה לא החלב. זה העבירה שבדבר. אם זאת לא עבירה, אז הנפש לא מטמטמת. אוקיי? אז בואו נדבר על השיטות האלה.
אוקיי.
בסדר? בשיטות האלה אין, גם בשיטות האלה אין נפקמינה. אבל יש הבדל בין שתי האמירות. נפקמינה אין. אבל יש הבדל בין שתי האמירות. ופה אין, גם אין הבדל בין שתי האמירות. אין כלום. יש, אתם יודעים, יש פוזיטיביסטים לוגיים, הם טוענים ש, 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 שאמירה שלא עומדת למבחן אמפירי, זאת לא טענה. זו פסוידו טענה. הם רואים למשל, הטענה שיש אלוקים, או שיש מלאכים, או שאין מלאכים, לא משנה מה. זה, לא, זה בכלל לא טענה, אי אפשר להגיד איזה נכון, לא נכון. זה סתם אוסף מילים. זה נראה כמו טענה, אבל זה לא טוען כלום. טענה זה רק משהו שאפשר למדוד אותו, כן? שאפשר לבדוק אותו, לנסות להפריך אותו, להשש אותו. זה גישה קיצונית. לפי הגישה הזאת, נגיד אם אני אומר, יש 10 מיליארד נמלים בעולם. זה טענה? אין דרך למדוד את זה. נכון? איך למדוד כמה נמלים עכשיו? ברגע זה יש בכל העולם.
טוב, בני אדם ומפלים. יש אפשרות למדוד.
אז זה נקרא אפשרות למדוד.
אז זה משהו אלוהים.
אז אולי גם אלוהים יכול למדוד גם אם הוא קיים.
גם אם הוא קיים.
נכון? אז גם זאת טענה.
זה משהו אמפירי.
לא, אז גם זאת טענה. אבל הם אומרים שזאת לא טענה. כן.
לא, אבל בראש יש הבדל.
למה? מה ההבדל?
אגב, אני לא מסכים עם הדבר של
האלוהים,
אבל יש הבדל, נמלים עקרונית אפשר למדוד.
אז מה? אבל אם אתה לא יכול למדוד, אז מה אתה אומר? גם את אלוקים אתה יכול למדוד עקרונית. אם היה לך עיני רנטגן מטאפיזיות, אז יכולת גם למדוד אם הוא קיים. אין לך מה לעשות. אבל זה סתם טכני. אולי יש עיניים כאלה שמודדות אלוהימים. בסדר? אני לא רואה הבדל עקרוני בין שני הדברים האלה. בכל מקרה, הטענה פה זה שטענות שאי אפשר, שהן לא נותנות ניבוי על המציאות, פרדיקציה, על המציאות, הן לא טענות בכלל. אבל זה אני לא מקבל.
זה דבר כזה טענה, זה בעניין עובדה.
טענה היא טענת עובדה, מה זאת אומרת? לא, יש גם טענת עובדה לא נכונה. למשל, הטענה שעכשיו בוקר, זו טענה, אפשר לבדוק ולראות שזה לא נכון. כשתבדוק, תראה שזה לא נכון. אבל עדיין, זה משהו שניתן לבדיקה. במובן הזה זו טענה, יש טענות אמיתיות ויש טענות שקריות. מה שלא ניתן לבדיקה הוא לא טענה, לשיטתם, בכלל. לא נכון להגיד עליו שהוא, זה כמו להגיד, המידה הטובה היא משולשת. זה משפט נכון או לא נכון? לא נכון, זה לא נכון, הוא לא אומר כלום. זה סתם אוסף מילים, זה לא משפט. מה יש יותר בעולם, טוב לב של אנשים או מים באוקיינוס? או מה ההבדל בין שפן, אם תרצו, מכירים את המשחק הזה. מה ההבדל בין שפן? ששתי אוזניו ארוכות זו מזו באותה מידה. זה נונסנס, זה לואיס קארול כזה. זה לא טענות בכלל, זה סתם אוספי מילים. אוקיי? אז אין...
אבל זה לא
אמיתי. נכון. לא, אני לא מסכים לטענה הפוזיטיביסטית. אני חושב שגם אם אין לזה פרדיקציה מעשית, זה לא אומר שלמשפט הזה אין משמעות. יש לו משמעות. אני לא יכול למדוד אותה, אז מה? עם מספר הנמלים בעולם, להגיד שדבר כזה הוא לא טוען טענה, זה מגוחך. אני לא יודע למדוד את זה, אז מה? אבל ברור שזאת טענה. אותו דבר עם זה שיש אלוקים. יכול לא להאמין באלוקים, אתה לא יכול להגיד זאת לא טענת עובדה. זאת טענת עובדה. יכול להיות שאי אפשר למדוד אותה. בסדר? אוקיי. אז אותו דבר גם פה, נגיד באוטרה ודחויה, אז נגיד אם אני מקבל את העניין הזה של טמטום הנפש, אז אני מוכן לקבל שזאת טענה. אבל אין טעם לעסוק בחקירה הזו כי אין לה שום נפקמינה. וגם לא תצליח לפשוט אותה כי אין לה שום נפקמינה. אם איפה תפשוט אותה, הרי אתה פושט חקירות כאלה דרך נפקמינות. אז אם אין אותו דבר כמו תיאוריה מדעית, אין דרך להעמיד אותה לניסוי, למבחן של ניסוי, אז אין טעם לנסח אותה כי היא לא מדעית, אי אפשר לבדוק אותה במעבדה. גם אם יש לה משמעות, גם אם אתה לא פוזיטיביסט לוגי. בסדר? זה... אז אני אומר, עכשיו, במקרה הזה, אני חוזר לחפצה ולגברה, כי נסגור את הסוגריים. החפצה והגברה. מה ההבדל בין להגיד שהוא אסר את עצמו על החפץ, לבין להגיד שהוא אסר את החפץ על עצמו?
מה,
אתה אומר
שאין לך?
לכאורה אין כלום. מה ההבדל בין להגיד את זה? עכשיו, במשנה עצמה, זה רק הסבר לסדר הופעת הדברים. הגמרא לא מביאה פה נפקמינה, נכון? רק אומרת, למה כתבו את שבועות לא מיד אחרי נדרים אלא אחר כך? כי זה בחפצה וזה בגברה. משלט את מי, אוקיי, אבל נפקמינה מה? מה ההבדל? יש באמת הבדל בין שני הדברים האלה? נכון שהגמרה לא מביאה נפקמינה, אבל אם היא אומרת שהמשנה סודרה אחרת, כי יש הבדל ביניהם, כנראה שהיא מבינה שיש הבדל. ואני מצפה שאם יש הבדל, כנראה גם תהיה נפקמינה. ואז השאלה היא, מה הנפקמינה? אוקיי? אז זה...
לא, כמו שאמרתי, לפעמים מה דנה? היא תמיד דנה במקרים שיש נפקמינה, אולי זה גם...
כשהיא מגדירה הגדרה הלכתית, היא לא דנה במקרים פה, היא מגדירה הגדרה הלכתית, שזה אוסר את עצמו על החפץ, וזה אוסר את החפץ על עצמו. אבל כשאתה מגדיר הגדרה הלכתית מהסוג הזה, אם אין לו שום נפקמינה, בשביל מה אתה מתעסק עם זה? זה לא חשוב בשום צורה, כי אתה גם לא יודע לפשוט את זה. עכשיו כל אתה מסביר ככה את הסדר של המשנה, אפשר לשאול גם איפה אתה יודע את זה בכלל. איפה אתה יודע שזה ככה. אבל נעזוב, נגיד שהגמרא לא יודע מה, יודעת מאיזושהי סיבה במסורת, ברוח הקודש, לא יודע מה. אבל זה מוזר. בראשונים, באמת מובאות נפקמינות. נפקמינה אחת מובאת בתוספות, שם בנדרים. תוספות אומר שאם הבן אדם נודר בלשון שבועה, אז זה לא יחול. נגיד, אם הוא אומר, אני נשבע שהחפץ הזה אסור עליי. אז לא אמרת כלום. כי חפץ שאסור עליך זה נדר. אתה לא יכול להגיד, אני נשבע, והתוכן של השבועה בעצם יהיה נדר ולא שבועה. אבל זה כמובן לא נפקמינה לכלום. זה כמו נפקמינה לקידושי אישה. אם באמת יש הבדל בין איסור החפצה עליו לבין איסור שלו בחפצה, אז אתה יכול להגיד לי שאם אמרת את זה בלשון של ההוא, לא אמרת כלום. אבל אם אני מגיע למסקנה שאין הבדל ביניהם, אז גם אם אמרת את זה, גם אם אמרת את זה בלשון של ההוא, לא אמור להיות הבדל, אמרת את אותו דבר. אז לכן התוספות לא יכול להוות נפקמינה מבחינה, נפקמינה שעושה הבדלה בין שבועות לבין נדרים. זאת השלכה של העובדה שיש נפקמינה. אבל זאת לא נפקמינה. כי אנחנו לומדים עכשיו על... הסדרה הזאת היא על למדנות. אז יש דין של רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים המון בעלים. פעם כשלמדתי עם החברותא שלי את הסוגיה הזאת, אז אמרתי לו, באיזה מובן זה ממון בעלים? בסך הכל, בקודשים קלים, להבדיל מקודשי קודשים, הבעלים אוכלים את הבשר. אוקיי? אבל התורה, ההלכה, אומרת לבעלים בדיוק מה מותר להם ומה אסור להם לעשות. ובמקרה הזה, זה לא נשרף אלא נאחד. זה לא ניתן לכהנים אלא נאחד. אז באיזה מובן זה שלי? למה זה שלי? אז אומר לי, זה לקדש אישה? אפשר לקדש בזה אישה. אז אמרתי לו, לקדש בזה אישה זה לא נפקמינה. אחרי שאתה אומר זה שלי, הנפקמינה היא שאפשר לקדש בזה אישה. אבל אני שואל אותך, באיזה מובן זה שלי? אל תביא לי השלכות בתור ההגדרה של הדבר עצמו. אחרי שאני שכנעת אותי שזה שלי, המסקנה תהיה שאני יכול גם לקדש בזה אישה. אבל תסביר לי באיזה מובן זה שלי, אם כל מה שאני יכול לעשות עם זה, זה מה שהתורה אמרה לי שאני יכול לעשות עם זה. שום דבר חוץ מזה. אז מה ההבדל בין זה לבין קודשי קודשים? אם תשכנע אותי שזה שלי, אז המסקנה תהיה שאפשר לקדש בזה אישה, כן? לכן הרבה פעמים כשמביאים נפקמינות, וחושבים שזה באיזה מה שיעשה את ההבדל. כן? למשל, אני שואל, מה ההבדל בין לב לבין עשה? דיברתי על זה בשיעורים של 8 בבוקר, לפני כמה זמן. מה ההבדל בין לב לבין עשה? כן, זה כבר התשובה, אבל כשאני שואל את השאלה, מה ההבדל בין עשה לבין לא? תעשה, הרי אין באמת הבדל. הרבה דברים שאתם חושבים, נפץ לכם הרבה פרות קדושות. אין סטייק יותר טעים מסטייק של פרה קדושה, אתם יודעים. זה כבר מרק טוויין אמר. ההבדל בין לב לבין עשה לא קיים. כי בדרך כלל אנשים חושבים שמצוות עשה זה שמטילים עליך חובה לעשות משהו. ומצוות לא תעשה כשמטילים עליך חובה לא לעשות. אוקיי? אבל זה לא נכון. יש מצוות עשה שאומרות לך לא לעשות. למשל, לאוכלה ולא לסחורה. אז לאוכלה זה מצוות עשה, ומה שזה מוטל עליי לא לסחור. או לא תעמוד על דם רעך, מה זה? זה מצוות לא תעשה שמטילה עליי חובת עשייה. להציל מישהו שטובע בנהר או מישהו שבסכנה. אוקיי? אז זה לא באמת ההבדל בין עשה לבין לא תעשה. אז מה כן ההבדל? אז עוד פעם, אנשים אומרים לי, טוב, שעל זה מוציאים את כל ממונו, ועל זה מוציאים רק חומש. או שעשה, דוחה, לא תעשה. אז רואים שיש הבדל. אתם מבינים שזה לא הבדל. אם יש הבדל בין עשה לבין לא תעשה, ותסביר לי את ההבדל, אחרי זה יהיו לזה השלכות, שעשה, דוחה, לא תעשה, שעל לא תעשה, אתה צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור, ועל עשה רק עד חומש, וכן הלאה. וכל הכל אתה צריך להסביר לי מה ההבדל ביניהם.
אם עשה ולא תעשה עם אותו דבר, אז אתה אומר לי, על זה מוצאים את כל ממוני, ועל זה לא. אני שואל לך, אבל למה? למה שתי מצוות זהות, על זאת מוצאים את כל ממונך, ועל זאת לא? הנפקמינות הם לא הבדל, זה מה שאני רוצה להמחיש פה. אתה מביא לי השלכות, ההשלכות לא מסבירות את ההבדל. אחרי שאני יודע מה ההבדל, אני יכול להגיע להשלכות. אבל ההשלכות הם לא ההבדל. ובמובן הזה, אגב, זה קצת נגד הפוזיטיביזם. כי הפוזיטיביזם מזהה את הטענה עם השלכותיה. ואם אין השלכות, אין טענה. ואני אומר, לא נכון. יש טענה, ואחרי שיש טענה, יש לה גם השלכות. אבל לא נכון לזהות את הטענה עם השלכותיה.
אז מה אתה אומר שאם אין נפקמינה אין הבדל?
לא הבנתי.
יכול להיות שיש הבדל מהותי ואין
נפקמינה. כן, זה מה שדיברנו קודם. ואני לא מקבל את מה שאומרים הפוזיטיביסטים, שזה בעצם טוען אותו דבר. מה, אבל אין נפקמינה, אוקיי? עכשיו, פה במקרה הזה, אני אפילו לא רואה את ההבדל, לא רק שאין נפקמינה. זה לא להגיד אותו דבר? להגיד לי אסור לאכול את הבשר, או לבשר אסור לאכול על ידי. זה לא להגיד אותו דבר? זה לא, פה זה כבר לא שאלה של אין נפקמינה. אתה בכלל אומר שני דברים שונים? או זה סתם להגיד אותו דבר בשני ניסוחים. אז האמת שאם מסתכלים, טוב, זה אני אגיד משפט אחד כי אני כבר באמת צריך לסיים, אבל אם מסתכלים על ההלכה בתור אוסף של הנחיות, הוראות, נורמות, אז באמת קשה לראות הבדל. בין איסור חפצה לאיסור גברה. אני טוען שההבדל הוא בגלל שביסוד ההלכה עומדת תפיסה אונטית. עכשיו שדיברנו על זה באיזשהו שלב, מחלות, מהי חלות. לא דיברנו על זה בסמסטר הקודם, אני חושב, מי שהיה. הטענה בעצם, שכשאני אומר שאני אוסר את החפץ על עצמי, הטענה היא שהחפצה הוא חפצה של איסור. יש עליו חלות איסור. וכתוצאה מזה אסור לי לאכול אותו. לעומת זאת, בשבועה, שזה דין בגברה, אין חלות איסור, רק אסור לי לאכול אותו. זה כמו חוק במדינה. חוק במדינה אומר, אסור לך לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה, וכן הלאה. אין פה איזה קביעות על המציאות שהחוקים נגזרים מהן. נכון? יש חוקים, מה מותר ומה אסור. אני טוען שבהלכה זה לא כך. בחוק באמת לא יהיה הבדל בין לסור את החפץ עליי לבין לסור אותי על החפץ. אבל בהלכה יש הבדל, כי כשההלכה אומרת שיש איסור חפצה, היא בעצם אומרת, יש משהו במציאות שרובץ על החפץ, והופך אותו לחפצה של איסור. וכתוצאה מזה אסור לי לאכול אותו. לעומת זאת, בשבועה, לי אסור לאכול את החפץ, אבל אין שום חלות על שום דבר. ואנחנו נראה השלכות של ההבדל הזה, השלכות הלכתיות. אבל קודם כל אני רוצה רק לחדד את ההבדל עצמו.
נגיד,
בוא,
אני
חושב
פה משהו. אם היה את
האופציה,
נגיד, אומרים, אוקיי, נשבעתי שלא אוכל בשר. אז אם יש את האופציה של לחוות אכילת בשר, בלי באמת לאכול, אז זה רק שבועה, יש רק בעיה של גב, אבל לא של חפץ.
נכון.
לא, אז...
למרות שלחוות, אז זה גם, אם אסרת על עצמך לאכול ואתה רק חווה, אז אין, אז זה גם לא אסור.
הבשר לא נכנסה אליך, פשוט אתה אכלת בשר. אי אפשר, אני יודע שאי אפשר להפיד את זה. אבל נגיד, אני חביב לי שאכלתי בשר. אז אולי עבדת על שבועה.
קשה לי לדון בזה, חווית זה לא האיסור, האיסור הוא לאכול.
אבל אוקיי, לאכול כי היה לי
את ה... תחף בקוש לתוך פיו, גמרא בכתובות, בדף למד. כן, תחף בקוש לתוך פיו. דוחפים לך בכוח לתוך הזה, אז אין לך פעולת אכילה, דחפו לך את זה לתוך החך, מי שאומר שזה הנעת גרונו ולא הנעת מאב, דחפו לו את זה פנימה, אז אין הנעת גרונו. אבל אז אין איסור גם באמת, כי האיסור הוא הפעולה. אני לא רואה פה... טוב, אנחנו נעצור פה כי אני לא רוצה פשוט לפספס את הבחור.